מה גרם לילדה חסרת הביטחון לפתוח עסק ענק? ואיך זה קשור לדוכן בשוק בתל אביב ולספר התניה? מוזמנות לשיחה כיפית עם יוספי רוזן, שלוקחת אותנו למסע הגדילה שלה, דרך משקפיים של רגש, צחוק והמון אמונה. מזכירה לכן שאם אהבתן את הפודקאסט, שתפו אותו בכל הכוח, לחברות, לשכנות, לאחיות, לכל מי שחשובה לכם. תהנו, פתיח ומתחילים. איך להפוך את החיים שלנו לחיי שליחות מלאים במשמעות? כאן חני מוסקוביץ', שליחה בעיר חרקוב, אוקראינה. בפודקאסט הזה אנחנו נפגוש נשים שונות שיביאו את השליחות שלהן במגוון של תחומים, ודרכה יעזרו לכל אחת למצוא ולדייק את השליחות שלה בעולם. כי לחיות את החיים שבשבילם נבראנו, זה הכי שיש. שליחות כדרך חיים. מתחילים עכשיו. ערב טוב ליוספי.
שבוע טוב, יפה, אמרת שם נכון.
שבוע טוב, זהו. זה, כל פודקאסט אני שמה לנפתח ככה, אם אמרתי נכון, לא אמרתי נכון. זה, אני באה לשמות מעניינים. אז תסביר לנו את השם קודם כל. יוספי. נשאר במתח.
נכון.
זה... יוספי רוזן.
נכון. זה שם כינוי ליוספה.
יוספה קוראים לך?
כן.
איזה קטע, מאיפה
יוספה
זה?
יוספה יהודית. סבתא של אמא שלי.
סבתא של אמא שלך, יוספה. אז הלכתם דווקא על היוספי, לא אמרו, פתאום, בוא נקרא לה יהודית, שלא תסתבך.
היה את התקופה הזאת בגיל ההתבגרות, שכזה התחשמק לי לאיזה יום יומיים, אבל אחר כך התחלתי,
לא. זה לא עובד, זה...
אני מאוד מאוד אוהבת את השם שלי, מאוד. ממש מחוברת.
אבל את בטח צריכה לתקן, אנשים לנקד.
מלא. אבל זה בסדר, זה חלק מהחיים, זה כיף.
כן, ייחודיות.
אני הרבה לא מתקנת, כי יש אנשים שזה ממש מביך אותם. ואין לי עניין להביך אנשים.
לא, גם אין איך לנחש. נראה לי את היחידה...
תראי, היום אנחנו מקלידים.
פגש פעם עוד יוספי?
בנות דודות שלי.
אה, אוקיי.
אותם אני מפוגשת לפעמים.
יפה, אבל שיש לכם אותו כינוי.
כן. זה משהו שההורים שלי המציאו, כנראה.
תפס.
כן.
יפה. טוב, אז ספרי לנו עלייך. מי את? איפה את? יאללה.
וואי, יש מלא מה לספר. נתחיל מזה שאני יש דודית מבטן ומלידה. ברוך השם. יש לי 5 אוצרות מתנות.
וואו.
והשישי זה הבייבי שלי פרחונית, שאני מתייחסת אליו ממש כמו אל בייבי.
מתי היא נולדה?
לפני, כן, זה תהליך.
בין איזה ילד לילד?
זה ממש יכול להשתלב עם הסיפור של ההמתנה לילד השלישי שלי.
אז תתחילי מההתחלה.
אוקיי.
איזה ילדה היית?
הייתי ילדה מאוד 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 יצירתית וכישרונית, ממש, אבל עם המון 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 רגשי נחיתות. כאילו לא האמנתי בעצמי, לא חשבתי שאני כל כך טובה, כמו שהיום אני מאמינה בעצמי.
אלה שעושות יצירה ואומרות, אם נכון זה מכוער?
לא, אפילו לא אומרת, משמידה, כאילו ברמה כזאת, דימוי עצמי ברצפה, אבל ברמה הזויה. לא האמנתי למחמאות שנותנים לי. כאילו הייתי אומרת, יאללה, תפסיקו להתחנף אליי.
כן.
וגם הרגשתי תמיד נורא שונה מכולם, גם בגלל השם שלי, וגם כי הרגשתי אוף מוזר. השם שלי היה רק נופח. עם הזמן למדתי מאוד לאהוב אותו, ולהבין שהוא...
משפנקה
כן, לשונות. כן, אבל זה לא היה רק השם, ואני מסתייגת ואומרת את זה בכוונה, כי אני כל כך גאה ואוהבת את השם שלי, ואני לא חושבת שאם היה לי שם אחר, הייתי מי שאני היום. שם יש לו מהות, וזה חלק ממני. ואני חושבת גם שמה שהיה, זה חלק ממה שבנה אותי למי שאני היום. וזה בסדר שהיה לי דימוי עצמי נמוך, כי היה לי מאיפה לעלות. אם לא היה לי את זה, אז איפה הייתי היום באמת? כמה את יכולה לעוף גבוה? אני לא רוצה, תדע.
לא, זה באמת גם חלק מהדרך, אין מה לעשות.
ממש. הצמיחות הקטנות והגדולות עשו אותי באמת, יש לי עוד המון כברת דרך, אבל...
כן.
לעמוד היום במקום, בקרקע היציבה הזאת, ולהאמין בכישרונות שהקדוש ברוך הוא נתן לי, זאת מתנה עצומה.
אז מתי התחיל לך איזשהו שינוי בזה?
זה תהליך מאוד ארוך, הרבה בזכות לימוד חסידות. שבעצם גיליתי, בעצם מה המטרה שלי פה בעולם? מה תכלס, בשביל מה את קמה בבוקר? ולא כתסמונת עדר שככה רוגלתי והתחתנתי כי מתחתנים, וילדתי ילדים כי יולדים. יש לי משמעות לכל דבר שאני עושה, ולכל מעשה, ולכל דיבור, ולכל מחשבה. ויש בי כוחות, יש בי המון המון כוחות, וכשגיליתי את זה, השתנו לי כל החיים. וואו. וזה גם לימוד חסידות, וגם המון טיפולים. הייתי הולכת, ואני גאה לומר את זה, לטיפולים רגשיים, לאנשי מקצוע, כי הבנתי שאני נמצאת באיזושהי נקודה, שאני יכולה לעשות אותה יותר טוב.
על איזה גיל את מדברת?
גיל, אני אגיד, בוא נתחיל טיפה אחת קודם, התחתנתי מאוד מאוד מוקדם. גם במקום שאני באה ממנו, אני באה מחסידות פולנית, ששם לא מאוד רגיל להתחתן מוקדם. סביבות גיל 19 זה היה נורמטיבי. התחתנתי שנייה לפני 18.
וואו.
שהייתי ממש תלמידה עם חלב אם על השפתיים.
מה כאילו... זה? שנייה לפני 18 זה כיתה י' ב' כזה.
כן. וגם כשנהייתי קלה, אז זה היה ממש שנייה אחרי שנהייתי בת 17. כאילו המתנה של בערך 7-8 חודשים. אבל וואו. הייתי ילדה. תמימה. שמחכה לפרפרים ולפרחים ולכל כזה...
מרגש, כל השטויות מסביב.
אבל הקדוש ברוך הוא כל כך פינק אותי, שאני באמת לא גומרת להודות על זה שזכיתי, פשוט זכיתי. זה לא ברור מאליו בכלל. אבל זה היה סוג של... לא רוצה להגיד פתרון, אבל סוג של... כי לא מצאתי את עצמי. סתם חיממתי את הכיסא, סתם ישבתי, לא באמת למדתי, הראש שלי היה במקומות אחרים לגמרי. הפרעת קשב וריכוז היה ארוחת הבוקר, צהריים וערב שלי. גם למדתי, לקח לי זמן בכלל להבין שככה קוראים לזה, ושזה בסדר, ויש לזה פתרונות. אני חייבת להגיד שההורים שלי השקיעו בי המון, 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 המון. וזה לא אופייני, כאילו, אני מדברת לך על סיפור שלפני 30 שנה, 25 שנה, נשמע את סקנה,
אבל כמה את?
אני תינוקת, לא 30, הגזמתי.
כן.
ממש הגזמתי, אני ב-32.
אה, אוקיי.
סיפור של 25 שנים.
כן.
זה למשל משהו שהוא מאבד טיפה את הכיוון כשמדברים על מימד הזמן, קצת לפעמים שנה נראה לך 3 שנים.
נכון.
אבל באמת אני חייבת להם המון תודה. המון, השקיעו בי המון. והיו תקופות ש... אני זוכרת שממש ממש התחננו לי שאני אקח איזשהו כדור על הבוקר, ולא הבנתי מה רוצים ממני בכלל.
ריטלין?
כן, זה היה ריטלין. היו תקופות שזה ממש עזר לי. אבל נורא התביישתי בזה. והנקודת פתיחה הזאת של הדימוי העצמי הנמוך, אז כל דבר קטן שעשיתי, הייתי בטוחה שכולם רואים, וכולם חושבים עליי מחשבות שליליות, ואני לא בסדר. אז מה שעשיתי היה בעיניי הכי לא טוב שיש. והמבחנים היו הציון הכי גבוה, 30-40.
וואו, וואו.
המבחן הראשון והיחיד שאני זוכרת שקיבלתי בו 100, זה היה מבחן ארצי בכיתה ח' בדינים, שאמרתי לעצמי, אני חייבת את זה לחיים שלי, דינים זה משהו שאני חייבת אותו. והשקעתי את כל כולי, והלכתי למורה, ואמרתי למורה, אני רוצה בזה להצליח. והיום כשאני מסתכלת, אמרתי, מעניין למה רציתי להצליח בזה, כי זה לא היה אופייני לאיך שהרגשתי אז. מעניין. ובאמת זה בזכותה, קיבלתי 100. בהתחלה לא האמנתי לציון, הייתי בטוחה שהיא עשתה לי את זה לבד, כאילו, פשוט לקחה את וכתבה. אז היא הסבירה לי של מה פתאום, מבחן ארצי, יש בודקות חיצוניות שבודקות, אין לה שום, לא קשר ולא אפשרות לגעת במבחן. לא האמנתי לה בהתחלה.
אז יכולת ללמוד למבחן ולהצליח.
ולכן כשאני נזכרת בסיפור הזה, אני אומרת לעצמי, תראי כמה כוחות היה לך ופשוט לא ידעת, ולא האמנת שיש בך את הכוחות האלה.
וואו.
יש לך את היכולת, רק צריכה פשוט לדעת את זה.
פשוט עברת את כל השנים בסוג של אמונה עצמית שפשוט קבע לך את התוצאות.
כן, סוג של. וזה מעניין כי... הייתי עם המון כישרונות, הייתי עושה חוגי אומנות לשכנות בבניין, והמון בייביסיטר. הייתי מציירת המון ורוקמת וסור, כאילו הייתי נוגעת, שיעור מלאכה בשבילי היה השיעור שחיכיתי לו כל השבוע. אבל לא הייתי עושה עם זה כלום, כאילו, כל כך
וואו, מבטלת את זה. אז אחרי שאת מתחתנת, את בעצם מגיעה למקום כזה של כאילו, יאללה, בוא נדאג לעצמי.
עוד לפני זה, ילדתי שנה לחתונת הבת הבכורה שלי, שהיא עוד מעט בת 14.
יואו, איזה בחורה.
ילדה מתנה, ממש. ואחרי שנתיים ילדתי את הבת השנייה שלי. ושם התחלתי לחפש את עצמי. זאת אומרת, גם תעסוקתית, גם רוחנית, כאילו, בכל המישורים, בכל התחומים. עבדתי כסחירה, כמעצבת גרפית באיזושהי מערכת עיתון, וגם כמזכירה, כאילו שילוב כזה. נהניתי מאוד מהעבודה, אבל הרגשתי ממש לא טוב בתפקיד הזה. נורא חיפשתי לצאת לעצמאות, ולא ידעתי איך לעשות את זה. ואז התחלתי עם לימודי חסידות.
איך הגעת לזה?
זה היה עשיית הלשמה מאוד גדולה.
את גדלת בחסידות, אבל.
נכון, אבל לימוד חסידות הוא לא משהו פופולרי בכל המקומות. בפרט ספר התניה, שזה מורה נבוכים. זה ממש...
כן.
בהתחלה אני הגדרתי אותו כמשנה חיים... ברמה שהוא היה במקום ללכת לפסיכולוג. כי זה ענה לי על כל כך המון שאלות ותהיות שעלו בי, שכל פעם מחדש שיצאתי מהשיעור, השתוממתי, אמרתי, וואו, בא לי לעמוד ברחוב ולצוק את זה מאוד התלהבות, כאילו.
אני לא יודעת איך לגלות את זה באמצע החיים, כי גדלתי על זה.
כי גדלת על זה.
אבל עדיין, אפילו שגדלתי על זה, אני משתוממת מזה, כמו שאת אומרת, אז אחת כמה וכמה, כאילו, זה
גם באמת. גם צריך סייעת לשמוע, לשמוע את זה מהבן אדם הנכון.
כן.
כי להעביר את זה ביובש, זה לא, זה לא. זה עמוק מדי בשביל...
ולהפנים את זה בצורה כזאת, שאת מתחברת, את מבינה איך זה מדבר אלייך, ואיפה זה...
הלכה למעשה, איך בדיוק. זה באמת, זה החוכמה.
אז איך הגעת לזה?
הייתי אצל שכנה, סתם הילדים שלנו שחקו יחד, ואת אומרת שאת יודעת, יוספי, יש איזה שיעור טניה שמתאים לך מאוד לאהוב ללכת. ואני כזה, קופץ בי כזה, הנשמה החבדית שלי, כזה אומרת, זה קשור לחבד, נכון? אומרת לי, כן, תגידי לי הרגע, שם, טלפון, כתובת, שעה, מדויקת, מתי, אני שם. וזהו, ומאה זה היסטוריה.
איזה קטע, איזה שיעור?
זה היה שיעור טניה של סטרנה אלפרוביץ' מכפר חבד, שהייתה מגיעה במסירות נפש, עד הקורונה, הייתה מגיעה פעם בשבוע לכאן לאשדוד.
וואו.
להעביר שיעור, וזה היה שיעור מדהים, מדהים. באזעקות שהיה, בחורף, גשם, חום אימים, הייתה מגיעה
מתייצבת,
ממש. ואני יחד איתה, הייתי יושבת ובולעת בצמה כל מילה שהייתה אומרת. ויחד עם זאת, במקביל, היום כשאני מסתכלת על זה אחורה, אני רואה את זה כך, התפתחתי גם בעסק מאוד. זה פשוט מדהים לראות את זה, שההתפתחות האישית שלנו מובילה גם להתפתחות עסקית, כי העסק הוא חלק ממני. עם כל זה שיש לי ברוך השם שתי עובדות, ואני משחררת המון מושכות, עדיין זה בייבי שלי.
רואים שכל פינה פה, ואנחנו נמצאות עכשיו בסטודיו, זה מהבטן שלך.
ברוך השם, אין. אני מרגישה מתנה.
איך התחלת דווקא עם זה?
אז בוא נתחיל מהסיפור שאני חייבת לספר מלא פעמים, כי זה הגרעין הקטן שנזרע. אמרתי לך שנורא חיפשתי את עצמי תעסוקתית, ולא רציתי לשבת מול המחשב, ולהתמודד עם בריפים, ושהלקוח יגיד לי את השני טעות, ותורידי את... רציתי לגעת בחומר. והייתה לי שכנה, חסידת בלץ, שיצרה כובעים בבנדים. והיא הייתה נוסעת המון לדרום תל אביב, לקנות את כל החומרים שהיא צריכה, בדים, הקשתות. ויום אחד אמרתי לה, מלכי, אני באה איתך. אמרת לי, יאללה, מהמם. איך שהגעתי לשכונה שם, לרחובות, מי שמכיר, רחוב החשמל, רחוב דרך יפו, כפר הגלעדי, פשוט הרגשתי שהגעתי לאיזה ממחה כזו, שאני אוכל ליצור הכל ממה שאני
כאילו
רוצה.
כאילו דוכני סיתונאות כאלה?
היום אני לא יודעת מה קורה שם. מהקורונה לא דרכתי את כף רגלי, כי כבר למדנו להכיר את הספקים בדרכים נוספות, אבל עד אז זה פשוט חנויות לסיתונאים. יש שם גם מלא בגדים, מלא, כאילו מבחר מטורף של לחנויות, אבל פשוט הייתי נכנסת נניח לחנות בדים, והייתי רואה מלא סגנון של כפתורים, וכל מיני דברים, אפליקציות, ממש. הייתי פשוט, לא רוצה להגיד מבזבזת, אבל שופכת ים של כסף הדברים שעד היום יש לי אותם. כאילו, דבר ראשון קניתי, כאילו השתוללתי כזה, התלהבתי נורא. הדבר שהכי תפס אותי, שפה מתחיל הסיפור, מצאתי שם חנות פרחים, מי שהכירה, קראו להם פכט, הם היו נמצאים ברחוב דרך יפו, הייתה להם חנות פרחים, מטריפה, זאת מילה עדינה, פשוט נכנס לגן עדן הולנדי כזה, כל סוגי הפרחים הקיימים, האיכותים יותר, האיכותים פחות,
אמיתיים?
צבעים, לא, לא חיים, פרחי משי,
וואו.
פרחים מלאכותיים, ושם הרגשתי שזהו, אני לא יצאת מכאן, התקשרתי לבעלי, אמרתי, תקשיב, מצאתי את שעבה נפשי, אני חוזרת הביתה עם קונטיינר פרחים.
אמרתי, זה לבעלך.
כן. תפתח את הדלת, או שתבוא אמהות, או לא משנה הסדר, כל הפרחים כאן מגיעים אליה. מה אני הולכת לעשות עם זה נראה? ואז יצרתי לבנות שלי קשתות מפרחים. זה היה עוד לפני שבכלל, היום אנחנו כבר כמעט לא רואות את זה, מרוב שזה כבר יצא. אבל...
כן.
ואני זוכרת שהייתי הולכת איתם, זה היה ערב שבועות, ברחוב, הייתי הולכת להורים שלי, בדרך היו עוצרים אותי אנשים, אמרו לי, מה זה הגינה הזאת על הראש של הבנות שלך? כאילו, מה נסגר? ככה לאט לאט הכנסתי את זה. שמתי קוביה קטנה בעיתון המקומי פה, שאני יוצרת אקססוריות מפרחי משי. קראתי לזה פרחונית. עזרה לי מאוד חברה שלי.
איפה הגיעה לך השם?
זהו, זה היה כזה סיור מוחות שעשינו ביחד. יש לי חברה מאוד טובה, קוראים לה רחלי אלתר, נמשים. אגב, היא שווה פוסט...
פודקאסט.
פודקאסט שלם, אישה מדהימה. היא מעצבת גרפית בחסד. כשהיינו נערות, היינו המון המון יוצרות יחד, היינו עושות תחרות אחת עם השנייה, נניח עשינו פעם פרה עיוורת, כל אחת צריכה לעשות כריכה לספר שכך קוראים לו.
וואו,
ואז מי שזכתה, היינו מביאות את זה למישהי שלישית שתשפוט, היינו בנות 14, 13, כאילו היינו יוצרות המון במחשב כל מיני, היינו עושות מודעות לגננות, היינו לוקחות כל מיני תמות של תינוקות, דברים שהיום כאילו, יש לך היום את כנבה בשביל
כן, זה. כן, יש לך את הבינה מלאכותית שעושה לך.
מי המאמינה אז.
תעשי לי כריכה לפרה עיוורת.
עוד לא ניסיתי את זה, אבל... אבל זה מה שאת עושים. כן, אה?
איזה קטע. אז היא חשבה על הרעיון של השם.
אז היא חשבה על זה יחד, זה היה הרעיון שלה, קרדיט אולה, והיא אמרת לי, יוספי, זה את, פרחונית זאת את. כאילו, אני רואה פרחים, אני רואה אותך, זה הולך ביחד. וזה היה נורא מצחיק, כי קוביה קטנה בעיתון הביאה לי עשרות לקוחות.
וואו.
פשוט נכנסתי לשוק פתוח מבחינת...
שבצת חסרה.
היה צריך המון, היה לזה המון ביקוש, היה צריך מישהו שיעשה את זה. מלא אזכרות סמלות מכל הארץ. פשוט הייתי יושבת שעות בסלון, כל השולחן סלון היה מפוצץ פרחים, הבית שלי היה מלא בפרחים במטבח, בסלון בחדר שינה, איפה שאת רק רוצה.
לגמרי פרחונית.
ממש. אני זוכרת את הקשתות הראשונות שעשיתי.
עם אקדח דבק חם כזה?
כן, עד היום אגב אני עובדת עם אקדח דבק חם, יש לי פה מלא.
יש לך הרבה קביעות באצבעות, אני חייבת.
כבר לא.
זה כבר מנוסה, זהו.
לא, זה כבר לא נהיה קביעה, זה לא נתפס.
זהו,
קביעה.
וואו, יש פה כמה.
יש פה, ואת אלה.
שמונה קדחים.
אלה זה קדחים מקצועיים.
יש לך רישיון לנשק?
נשק חם.
ממש.
אבל זה באמת אחד מהדברים הטובים שקרו אז, מעבר ליצירה ולאומנות שיצרתי, זה שאני, עד היום אגב, אני מרגישה זכות ששימחתי אנשים. זה לא רק שהיה לי את הסיפוק של היצירה ושמצאתי את עצמי, אלא גם המקום הזה שבזכותי, אני עוד מעט יש לי פה לבום תמונות, אני לא זורקת אותו, כי אני פשוט מזכרת מאיפה באתי. תמונות של לקוחות ששלחו לי את כל הסמלות שלהם אחרי חתונה.
את היית עושה על סמלות סידורי פרחים כאילו?
לקלות
זרי,
אבל מלא דברים. אני זוכרת מישהי שהגיעה אליי, כשהתחילה הקניות באלי אקספרס, סיפור של לפני 7 שנים בערך, שזה נכנס ככה. הם הזמינו סמלות לבנות, הם סדרה של איזה 6 או 7 בנות, וזה הגיע סמלות ליצן, כאילו, שונה לגמרי ממה שהם ראו, והם לקחו את זה נורא קשה, הם היו פחות משבוע לפני חתונה, היא באה אליי בבכי, תצילי אותי. אני עוד מעט אראה לך את התמונה של הסמלות, איך הן נראות, באמת נסיכות. זה נורא משדרג את הבגד. היום אני כבר לא מתעסקת בזה, כי גם אין לזה ביקוש, וגם כי ברוך השם, מקוצר הזמן. אבל זה היה משדרג ומקפיץ בגדים, משהו לא נורמלי. תחשבי כל זה פרחים, ועל הראש פרחים, ועשיתי צמידים, ושרשראות. זה היה מקפיץ את הלוק.
את יכולה לעשות מפרחים באמת כמעט
הכל. נכון. כשמישהי באה אליי והיא אומרת לי, אני צריכה סדנת פרחים, אני מציעה לה את האופציות, ושום דבר לא מתאים לה, לא משנה אם זה הקבוצה או הקונספט, אני אומרת לה, תגידי לי, מה בא לך? אפשר. פריחי אימש, אפשר לעשות הכל.
וואו. מטורף.
כן, ממש, ברוך השם.
ואז איך הגעת לפתאום לעשות עסק שמוכר גם דברים אחרים שהם בלי פרחים?
אז התחלתי מזה שיצרתי ליין של מתנות מפרחים, שזה, שמתי בצד את כל הנושא של האקססוריז, קשתות, סיכות וכל זה. יש, אגב, גם את זה היום. אבל ראיתי שזהו, כאילו דרך, היה לי את זה 4-5 שנים, מקסים, מהמם, כן, יאללה, תפתחי את עצמך.
קדימה.
תצרי משהו חדש. אז יצרתי כל לבים מעוצבים לקלות, וסרטים לתינוקות, ומסגרת לתמונות, וחבקי מפיות, שזה היה משהו חדש שאף אחד לא הכיר, ושלטים לדלת. כאילו מלא 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 דברים, ואז, אחרי איזה 2-3 של פיתוח, שאני ככה מייצרת מלא מוצרים, אמרתי, רגע, אני לא יכולה להביא ללקוח רק מוצר אחד, אני חייבת לתת לו מעטפת שלמה, שיהיה לו, נניח, מישהי רוצה לתת מתנה ליולדת. היא לא תיתן לה רק סרט לתינוקת, נכון?
כן. עם בגד קטן, עם...
סבונים, מפיצי ריח.
מארזים בעצם.
יפה. אז לאט לאט חיפשתי, עד היום אני בחיפוש. אני כל הזמן מחפשת עוד מוצרים ועוד דברים, ושמתי לב שהדברים שאני מביאה, זה רק דברים שאני מאוד מאוד אוהבת, ואז מזה הפך לי ממש קונספט שאני מביאה דברים שאני אישית אשתמש בהם. גם מישהי שרוצה שאני אכניס את המוצרים שלה, אני קודם כל בודקת אותם, מנסה אותם, חובה אותם, אחרי שאני מרגישה שאני מתחברת אליהם, אז אני מביאה אותם למחור.
שזה יהיה גם ממך, גם אפילו שלא יצרת את זה.
עוד לפני שזה יהיה ממני, שיהיה מאחוריו גב, שזה לא עוד סתם איזשהו מוצר. אני פנתה להם מישהי מקסימה, אומנית שיוצרת מפלסטיק, ברח לי השם. זה משהו מאוד חדש שנכנס עכשיו, נכון, יש את הכוסות פלסטיק החדשות, אקריל. זה משהו שנכנס בשנה האחרונה. כן, חומר שאת יכולה, DIY ממש, את יכולה ליצור מזה מה שאת רוצה, עם תבניות סיליקון, והיא רצתה שאני אמכור מוצר שהיא מכינה לבד מזה. אמרתי לה, אין שום בעיה, בכיף, אבל תשלחי לי קודם שאני אראה את המוצר. אז הבנתי שהיא עצמה עוד לא מספיק ברורה בעצמה, איך ליצור את זה, מה היא חשבה הרן ליצור, הציעה לי, בסדר, אין בעיה, בכיף. אני רוצה לראות אותו קודם, לחוות אותו, לנסות אותו.
כן.
כשהרעיון הוא מדי בוסר, אין לך מה לעשות איתו, את צריכה להתקדם עם זה.
לא יכולה לעמוד מאחוריו, בטח. וואו. וכל זה במקביל לזה שאת את בעצם לומדת טניה, ומתפתחת בשני המישורים במקביל.
נכון. וגם הייתה תוך כדי המתנה, ממש מורטת עצבים, נורא רצינו עוד ילד. הבנות גדלו, ממש. גם למדתי פתאום להעריך מה זה ילד בריא ושלם, הריון תקין. זה היה משהו שעד שלא נכנסנו להמתנה הזאת, לא ידעתי להעריך את זה. התחתנתי, ילדתי, כאילו נכון, ברוך השם, חוויתי לידה, חופשת לידה, עוד לידה. זה חוויה מכוננת, אבל לא ידעתי להעריך איזו מתנה עצומה. יש לי בעיה, הקדוש ברוך הוא בחר בי, להיות שותפה איתו, להביא עוד ילד לעולם.
זה מטורף.
זה זכות לא נורמלית.
זה מטורף. אז מה, פתאום, אחרי המון, הבת השנייה?
הייתה המון, המון, המון ציפייה, המון דריכות, המון המתנה, טיפולים קצת, כאילו ממש מסיבי כזה לנשמה, כזה סקוטש ברייט כזה חזק.
ביטוש.
לגמרי, מונח מאוד כן. כואב, אבל הוא קיים. וערב... אני חייבת לזכר תאריך. זה אני חושבת החופש הגדול. אמרתי לבעלי, אני רוצה ביום הולדת שלי, נולדתי בחשבה, אני רוצה ביום הולדת שלי לנסוע לערבי. אמר לי, יאללה, מה הבעיה? כי אני כרטיס טיסי, אני כאן נשאר עם הבנות, הכל יהיה מסודר, את יכולה להיות רגוע טיסי. אוקיי, אבל לאן נוסעים? איך נוסעים? מתי? כמה? איפה? איפה ישנים? איפה אוכלים? איך נוסעים לערבי? צריך הכנות, צריך...
הוא לא חסיד חב"ד.
לא. הוא גם לא מגדיר את עצמו ככה, אף שאני כן מגדירה את עצמי ככה. וזאת הזדמנות נפלאה להגיד שזה משהו שנורא חשוב לי שידעו. יש המון זוגות מעורבים בעולם, ואנחנו רגילים לראות זוגות מעורבים שהאישה חזרה בתשובה, שהבעל חזר בתשובה, וכאילו מעריכים
דתי
מאוד...
דתי לא דתי, כאילו.
כן, וזה קיים גם במגזר החרדי, זוגיות מעורבת, ונורא נורא נורא חשוב לי להדגיש שזה כל כך יפה ומיוחד בעיניי, זה מצריך המון עבודה, אבל אני חושבת שכל זוגיות מצריכה המון עבודה.
נכון.
וזה שבעלי נותן לי את האפשרות הזאת לבחור, להיות חסידת חב"ד, חסידה של הרבי, זה אחד הדברים הכי מיוחדים בעולם.
זה מעניין, אני רוצה לחשוב במה זה מתבטא. כאילו,
תראי, בוא נתחיל מזה שלא באתי משם. הרב
המשותף על המפריד, מן הסתם.
כן ולא. כן ולא, כי יש המון
דברים... אני לא יודעת הניואנסים.
זהו, יש המון ניואנסים שלו, אבל... אבל גם החופש הזה, חופש הבחירה, זה משהו שהוא מאוד לא ברור מאליו.
זאת אומרת, עצם ההגדרה, כאילו.
את רוצה לנסוע לרבי ואת נוסעת, זה לא ברור מאליו.
כן.
את רוצה ללכת לשיעור ואת הולכת, את רוצה למסור שיעור ואת מוסרת שיעור. כאילו, יש לך גב מאחורייך שאומר לך, תעשי, זה עושה לך טוב, תעשי את זה. ולמה אמרתי שזה כל כך חשוב לי להדגיש את זה, שזוגיות מעורבת, זה אולי מונח לא פופולרי במגזר החרדי, אבל... אבל זה רק מראה לנו שיש זוגות שגם אם הם שייכים לאותה חסידות וחושבים נניח, פוליטי אפילו חושבים שונה, זה לא משהו שאמור להחריב לכם את הבית. הפוך! קחו את זה ותקפצו עם זה הכי גבוה שאפשר. אני זוכרת שישבנו אצל מישהי, יש את מקצוע, התייעצנו איתה על משהו מאוד ספציפי לגבי הבנות שלנו. סיפור קצת ישן, לא מעכשיו. והיא אמרה לנו, אתם יודעים, אני מאוד מאוד נהנית לראות את הזוגיות שלכם. למה? וזה משהו שלא יצא לי מהראש. היא אומרת, ילד שגדל להורים שכל הורה הוא שונה, אבל הם הורים ביחד, בהרמוניה, באהבה, בהבנה, בהכלה, בנתינה, אתם בעצם נותנים לילדים שלכם את המתנה הכי גדולה לחיים, להסתדר עם הזוגיות שלהם בעתיד. כי לך אין שליטה איזה זוגיות יהיה לילד שלך. אבל יש לך את האפשרות ואת הדוגמה, מה הילד שלך לוקח מהזוגיות שלך, מההורות שהוא מקבל ממכם, לחיים שלו הפרטיים, בעתיד.
הוא רואה איך אפשר להכיל מורכבות.
הכל, את מכינה אותו בצורה הכי טובה לחיים. וזה משהו שלא יצא לי מהראש, ואני אומרת את זה המון. יצא לי הרבה לדבר עם נשים, כל מיני סיטואציות. וזה אחד הדברים, אני חושבת, הכי יפים, בדיוק עכשיו מתאים לספירת עומר, באמירה הזאת של ואהבת לך כמוך. כי הכי קל להתעצבן ולא להסכים, ובתוך הבית זה הכי קל להתעצבן.
בטח.
הרבה יותר מבחוץ.
במרחב הכביכול פרטי.
פרטי ואישי. כן. אבל שם העבודה נמדדת.
דווקא בגלל זה.
כן.
העבודה הכי קשה.
אבל נתינה מולידה אהבה אמיתית.
וואו. את פשוט יום אחד החלטת, כאילו, זהו, טניה, אני מדי טניה, אז אני
חבר. זה לא יום אחד, זה תהליך כזה, זה כמו, כן, כמעט כמו לחזור בתשובה.
הילדים נגיד במוסדות חב"ד?
הבנות שלי כיום לומדות בחב"ד, כן. הבן שלי לומד בחדר כלל חסידי, לבעלי מאוד מאוד חשוב שהוא ידע יידיש. אני רואה בזה יתרון, למשל, כך הוא ידע את השיחות של הרבי.
נכון.
הנה, דוגמה שבכל דבר אפשר למצוא את הכי טוב שיש.
יש משהו מגניב, את כאילו... באתי להגיד נהנית מכל העולמות, אבל זה בכלל לא מדויק. אבל יש לך קצת מפה וקצת מפה, ואת מכירה פה ואת מכירה שם, זה כאילו...
אני חושבת שזה גם מה שמרכיב אותנו כעם ישראל.
זה מוציא אותך מהצמצום באיזשהו מקום.
אנחנו הרי עם מאוד מגוון, נכון? אז אני כן נהנית מכל העולמות, כי אני אוהבת מפה ואני אוהבת מפה, אבל אני מאוד מאוד משתייכת ומחוברת למקום שהוא ערבי ותורת חב"ד, אבל אני גם נורא שייכת עדיין לשם, כי כל המשפחה שלי משם, כן. ובעלי שם.
את עדיין חלק מהם, כאילו.
כן? לא ברחתי.
בדיוק. הוספת לך עוד משהו.
ממש.
באיזשהו מקום. לא
ערך
עבר.
מוסף.
זה לא שעבר צד, זה הרי אין פה סתירות, כאילו.
הפוך.
זה פשוט אקסטרה, כן.
זה המון, כן. המון עושה טוב, המון.
אוקיי, אז בוא נחזור לנסיעה לרבי.
כן, נכון. ואז התחלתי פשוט להתפלל, לבקש את זה. כי אני לא יודעת איך לעשות את זה, אני לא יודעת איך לנסוע לרבי, איך עושים את זה בפרקטיקה.
לא היו נגיד נשים מהשיעור ש...
יפה, אז החלטתי שכל מקום שאני יוצאת לא משנה, דינמיקה כלשהי עם נשים חבדיות, אני רק מיידעת אותם שידעו שאני והרבא מצאי שהוא תחיל להיפגש, רק תעזרו לי לעשות את זה בצורה נכונה. ומועצי יום כיפור, בסיום התפילה, תשושה ורעבה, אמרתי לאחת הנשים שהיו איתי בתפילה, התפללתי בחב"ד כמובן, אמרתי לה, חני, אני ממש ממש רוצה לנסוע לרבי, אולי בא לך לנסוע איתי עכשיו. היא כזה מסתכלת עליי, אומרת לי, אתה יודע, יש לך רצון מאוד מתוק וחסידי, אבל אני מורה, ומורה לא יכולה לקום ולנסוע, כי מתחשק עכשיו להיות אצל הרבי, זה לא... אבל אני אחשוב, אם אני אדע על מי שהיא, אני אעדכן אותך. ועבר חגים, סוכות, החלטתי, יותר נכון בעלי, סליחה, לא החלטתי, בעלי אמר לי, למה את לא כותבת לרבי? את כל כך רוצה לנסוע, תכתבי. כל דבר הכי קטן את כותבת, אז תכתבי גם את זה. כתבתי באגוד קודש, לא תמיד אני פותחת לקרוא, אני פשוט מכניסה ומאמינה שלרבי יש את הדרכים שלו להראות לי את התשובה. ולמחרת בבוקר, חני, החברה המאממת הזאת, מתקשרת אליי, אומרת לי, אספי, אני סוגרת כרטיסים לחנוכה. רוצה לבוא איתי?
יואו.
עכשיו, זה היה, אני חושבת, יום לפני היום הולדת שלי, או יום אחרי, וזה היה יום אחרי שכתבתי לרבי, כאילו באותו בוקר למחרת. הרגשתי כאילו הרבי אומר לי, אני מחכה לך. אני רוצה אותך פה בחנוכה. טוב, איך עושים את זה? דבר שאני רוצה תעשי ויזה. רגע, ויזה כבר יש לי, כי היה תקופה שרציתי לנסוע ולא יודעת איך, אז דבר שאני עשיתי ויזה.
ביטחון, כן.
אז תקני מזוודה, יש לך כבר מזוודה. אז מה את צריכה? חלונות נפשיות. וסידור לילדים. אז סידור, ברוך השם, בעלי אמר לי שהוא לקח לזה אחריות, שאני יכולה להסיר דאגה מלבי, אני איתם. מצוין. מה עוד צריך? כלום. אני דואגת לך ללינה, למקום, אני דואגת לך לטיסה, את רק תביא את האשראי שלך, אני דואגת לך לסעודות שם. את לא צריכה. אמרתי, ריבונו של עולם.
וואו.
אתה שולח לי פשוט משלוח מנות, כאילו אין לי מה לעשות פה מעבר לזה. רק לבוא למטוס, ופעם ראשונה שאני טסה לארצות הברית, שזו טיסה ארוכה למי שלא רגיל, וכל הדרך אנחנו לומדות, ממש מתכוננות להיכנס לאוהל, נוחתות ישר, נוחתות באוהל, ואני זוכרת שנכנסנו למתחם של האוהל עוד לפני הציון, ופשוט לא יכולתי להכיל את זה. הרגשתי שהלב שלי השנייה מתפוצץ ויוצא החוצה, וכאילו, אנשים נוסעים ברכב נורמלי, ואנשים אחרים נכנסים לאוהל, ואנשים אחרים יוצאים, איך הכל פה קורה כאילו?
כרגיל.
לא הצלחתי להכיל את זה. ישבנו המון שעות, התוועדנו בחוץ, וכתבנו פנים, וכתבתי, או-הו, דברים שאני אפילו לא חשבתי שאני אכתוב. וכשנכנסתי, הרגשתי כאילו הגעתי לאבא.
זאת ההגדרה.
חיבוק כזה ענק, רגשי ורוחני. כמה פעמים שאני מנסה לתאר את זה, זה אי אפשר לתאר את זה. זה משהו, זה חוויה חוץ גופית. זה משהו בלתי נתפס. אני רק מדברת על בא לי לפקוד, געגועים כאלה, עזים. ואני זוכרת את הבכי שלי, אף פעם לא בכיתי ככה, זה לא היה בכי של כאב, ולא היה בכי של שמחה, ולא היה בכי של, כאילו, לא צער, ולא... אני זוכרת שהסתכלתי עליי ונאמרתי, רבי, מתי רואים אותך? באתי עד לכאן, קום, כאילו קום, פשוט הקום. אני הגעתי עד לך, עשיתי כל כך הרבה דרך בשביל זה. אני מאמינה שעניין של זמן הוא כבר פה, אבל די, שזה כבר יקרה. אין לנו כבר כוח לחכות. שהמשיח כבר יבוא, שנזכה.
אמן.
וזה באמת היה חוויה מטורפת. באותו ביקור, אני יכולה לכתוב ספר על כל מה שעברתי בשבוע הזה. היה למשל סיפור שממש...
איזה שנה זה היה?
זה היה לפני 5.5 שנים. אמרתי, מה, אני רוצה להיכנס להיריון, אני כל כך רוצה, הילדה שלי כבר הייתה בת 7, כאילו, וואו. הילדה השנייה, כאילו הגדולה בת 9, והיא בת 7, זה די כבר, את רוצה, ומצד שני, את גם לא רוצה להתאכזב, אבל אני מס לך להתאכזב, אני מס לך לנסות, והייתה התוועדות של בנות מצווה מהארץ, וחברה שלי, זו שנסעתי איתה, אמרה לי, בוא נלך לשם. היא הייתה אצל האישה של רבי יואל כאן, זאת אישה מיוחדת. ישבנו, הגענו היא ביחור.
היא הייתה מתוועדת כאילו?
כן, זה היה אצלה בבית בסלון, יש לה סלון מדהים בטיקטוק והיופי המיוחד שלה, יש לה טעם מיוחד. וכשהיא פותחת את הפה בלי עין הרע, יוצא ממנה מרגליות, סיפורים מדהימים ומרתקים, ועל הרבנית ועל הרבה ובכלל. וכזה כשאנחנו מסיימות את ההתוועדות, אז היא מסתכלת עליי, והיא קוראת לי עם האצבע, ואני שואלת אותה כזה, מה? אומרת לי, יש לי משהו בשבילך. והיא מוציאה ממחתה עם פיסת בד, ומספריים קטנות של ציפורניים כאלה, מספריים פיציות, מתחילה לגזר מהבד חתיכות קטנות, ולהביא לכל אחת. ואת רואה את כולם מתלהבות וזה, ואני כזה אומרת, מה קורה פה? מתברר שזה בד מהרבנית חיה מושקע, וכל אחת שמקבלת שם חתיכה מהבד, נהיה לה אורות והתלהבויות שהם זכו וקיבלו. ואז היא אומרת לי, לא, לא, זה לא בשבילך. יש לי משהו אחר בשבילך. והיא מביאה לי מטפחת ענקית, שבתוכה יש חתיכת בד כזה גודל.
וואו.
עכשיו, לחבניקיות אסור לשמוע את זה. אבל אני לא ידעתי באותה שנייה מה אני מקבלת. וכולם מסתכלות עליי, וחברה שהיא מסתכלת עליי, אומרת לי, מה? לא הבנתי, כאילו, מה קיבלת עכשיו? ואני כזה אומרת לה, וואו, תודה, אפשר לחבק אותך? אומרת לי, בטח, זה בשבילך. והיא אמרה לי שיש עניין לשים את זה במקווה על הראש.
רגע, אז איך היא ידעה שאת...
אין לי מושג. אין לי מושג. היא לא ידעה איך קוראים לי, היא לא ידעה מי אני, מאיפה באתי, כלום. אחר כך, כשיצאנו משם, וכולם כזה עוטפות אותי וצורות לי, את לא נורמלית, קיבלת כזה בדנק מהרבנית חיה מושקה, ושלא תעיזי, ושלא תמכרי את זה, ושלא תביא את זה, ושלא תשמרי על חזק וכל זה. אז למדתי להעריך מה יש לי ביד, אבל פתאום גם הבנתי איך כאילו זכיתי לקבל כזה דבר כל כך מיוחד, שכולם שם קיבלו כזאת חתיכה קטנה שהיא גזרה להם במספריים, ואני זכיתי לקבל. אז זה באמת הרגיש לי קרבה מאוד גדולה. ובביקור באוהל אמרתי, רבי, אני ממש ממש מבקשת ממך, תזכה אותי בעוד שנה לעמוד כאן עם ילד בריא ושלם ולהגיד לך תודה. ולא ידעתי מה אני אומרת. זה פשוט יצא, לא חשבתי על זה, זה פשוט... והמדהים היה שכשחזרתי לארץ, אחרי ברוך השם שבעה נקיים והכל, נכנסתי להיריון. וואו. עכשיו, אני לא ידעתי שאני בהיריון. בא לי הייתי לטוס לארצת הברית לשמחה משפחתית, והוא חזר לארץ ואמרתי לו שאני לא מרגישה טוב. משהו לא טוב, אני לא יודעת מה. הוא אומר, אז תעשי בדיקות דם. ואני לא מרגיש טוב, בוא נבדוק מה קורה. ואז הוא אומר, אולי את בהיריון. אמרתי לו, מה? מה הקשר? כאילו, די. תפסיק לשאול את זה, אין לי כוח, כאילו, שוב. הוא אומר לי, מה אכפת לך לנסות לבדוק? כמה עולה סטיק? 10 שקל, 15 שקל? אני אקנה. כאילו, מה? וגיליתי שאני בהיריון.
יאו.
וזה פשוט היה הבלתי אומן, כאילו הרגשתי שאני לא כלום מבחינת החלטות בכלל. אני רק עושה את מה שאני צריכה לעשות, וקדוש ברוך הוא...
עושה את שלו.
נהייתי כלי לשפע, נהייתי כלי לברכה.
וואו.
וברוך השם, ברוך השם, קראנו לו מנחם מנדל, שזה היה חאות הוקרה קטן לרבי, והברית שלו הייתה, הוא נולד ב-י"ג תשרי, שזה גם תאריך חסידי.
נכון.
והברית שלו הייתה בשבת של סוכות. וכל המשפחה עטופה ועוטפת, וזה היה מעמד כזה מרגש, זה היה פשוט מדהים. ובלג בעומר, נסענו, שהוא היה ככה קצת גדול, כי היה קצת מאתגר לעשות לו ויזה, נסענו שלושתנו, בעלי, אני והוא, להגיד תודה לרבי. עכשיו, להיות באוהל בלאג בעומר זה כמו בג' תמוז.
עמוס, עמוס.
מאוד מאוד עמוס, אז זה פשוט להיות כמה שניות וללכת. עכשיו, בשנייה הראשונה שאמרו לי, זה מאוד מאוד... כאילו, לקחתי את זה כזה קשה, מה, באתי להגיד תודה, וכאילו, הלוך חזור, אין מצב, אני חייבת להיות בו, אני חייבת להיות בציון, כאילו, ואז אמרתי, כן, תדעי להעריך את הדקה שיש לך בפנים, כאילו, תדעי להנות מזה, להגיד תודה, ואת לא באת עכשיו להשתפך.
ממש, יש טיימר כזה.
כן, תדעי להגיד תודה. וואו. באנו אחר כך למחרת שוב, אבל...
ביום עצמו.
זה היה... ברוך השם, זכינו, אחרי מנחם מנדל, יש לנו שינה, ויש לנו אברימי.
וואו.
וכל אחד מהם מתנה בפני עצמה שאי אפשר לתאר. ואין לי ספק, אין לי ספק שכל אחד מהם הוא ילד של הרמה.
תקשיבי, אני כולי צמרמורות, אני כבר לא יודעת מה. איזה מטורף.
אגב, לפני הרעיון האחרון של התינוק שלי, פתחתי שיעור טהרת המשפחה אצלי בבית, כי שמעתי על מישהי מהשכונה שמאוד קשה להם טהרת המשפחה, מישהי חרדית ממש, והיא שיתפה אותי ככה. אז אמרתי לה, בוא נלמד ביחד. והבאתי להעביר את השיעור את חברה שלי, המקסימה הזו שטסתי איתה לרבי, יש לנו קשר מאוד מאוד טוב, והיא גם מעבירה את זה בצורה מדהימה. והקבוצה ממש התגבשה, זה מדהים לראות את זה. קבוצה של כמעט 20 נשים, כל אחת במקום שונה לגמרי, וואו. מבחינת הסקאלה החרדית. אני גרה בשכונה מאוד מעורבת חרדית.
כן, מעורב פה?
איפה שאני גרה מאוד. אני גרה באזור וו, אני לא גרה פה, גרה בזה. הסטודיו נמצא ברוב עדיין. אגב, גם פה יש לך מגוון חרדי. בכלל, השכונה שאני גרה בה, במקור היא לא שכונה חרדית בכלל. אני באתי לשכונה לפני 10 שנים, היא הייתה שכונה ממש 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 לא חרדית. כאילו,
התחרדה, מה שנקרא.
כן, ממש. כל האטמות שקפצו פה לגובה, הביאו איתם מלא משפחות חסידיות. והשיעור הזה... באמת הביא איתו המון ברכה, חצי מהשיעור ילדו. וואו. שזה היה מדהים. עכשיו, כשאני גיליתי שאני בהיריון, וסיפרתי את זה לחני, אז היא אומרת לי, מה חשבת? הכנסת לעצמך הביתה ברכה, מה חשבת? מה חשבת שיקרה?
איזה מתאים זה.
האמת שלא חשבתי, פשוט רציתי לעשות טוב לעוד נשים. גם אצלי זה מחזק, תשמעי, שיעור טהרת המשפחה זה דבר חשוב.
יודעת, זה מדהים שכאילו, שמעת, דיברת עם החברה הזאת, פשוט אמרת לה, יאללה, בוא נפתח שיעור.
כי היה לי קשה המחשבה הזאת.
יאללה, בעיה פתרון, כאילו...
היה קשה לי המחשבה הזאת.
עשייה, לא מפחד, לא... יש בעיה פתרים אותה. כי אני בטוחה שהרבה בנות במקומך לא היו עושות את זה. ואת כאילו אמרת, בוא נעשה פה כלי לברכה, בוא נעשה פה משהו מועיל, בוא נעשה פה משהו יפה. וזה יפה, זה השראה, כן. לך זה נראה אולי מובן מאליו, כי את עשית את זה. אז זה בא לך בטבעי, ואני אומרת כאילו, לא. בננות, תקשיבו, זה מה שצריך לעשות. כשיש בעיה, פותרים אותה, זה...
בשביל מה יש בעיה?
נכון.
שישפטרו אותה.
נכון, אני חושבת שגם האמונה הזאת, שכל דבר שאני שומע, אני שומע אותו בהשגחה פרטית, ואני מבין שיש לי פה איזשהו תפקיד. זאת אומרת, לא סתם שמעת אותה, היא לא סתם סיפרה לך את זה.
נכון.
היה לך פה תפקיד...
אבל תראי, ברוך השם, ברוך השם.
כמה נשים הרוויחו מזה, כן.
המון נשים, וגם נשים שאמרו לי בהתחלה שהן חוששות, נניח, שידובר רק הנהגות חבדיות, כי בחבד יש דברים שמאוד מחמירים. אז במהלך כל השיעורים, גם חני, זו שהעבירה את השיעורים, וגם אני, הדגשתי שאנחנו לומדות לפי ההלכה. אין פה הנהגות, אין פה מנהגים, יש פה הלכה.
כן.
וכן, כשהיה נניח את נושא הטבילה, שבחבד זה בור על גבי בור, ויש עולם שלם בפני עצמו, אז שאלה אותם, אתם רוצות שאנחנו נלמד לפי חבד גם? כולם אמרו פה אחד, כן, אנחנו רוצות לפחות לדעת.
כן, להדגיש מה כן או מה לא.
תשמעי, יש דברים שזה גם בינו לבינה ברמה שאת צריכה גם לשאול את בעלך אם הוא מסכים שתחמירי על עצמך משהו. את לא יכולה לעשות מה שבא לך, את בזוגיות ברוך השם.
כן. וואו, תגידי, את מספרת שלפני 5.5 שנים נסעת לרבי, שנה אחרי זה ילדת, עוד 3 ילדים, ואת פותחת עסק שמתפתח, אז תני לנו קצת איזה טיפים על... בית ומשפחה והכל ביחד והכל בתחושת שליחות ובכזה חיוך, כאילו...
ביי, זה באמת מתנה. זה באמת באמת מתנה. דבר ראשון, אני מתייחס לזה ממש כמו לילד שלי, שצריך לטפח אותו. כאילו, אין מצב שאני בבוקר יהיה גמורה מעייפות ואני לא אפתח את הסטודיו.
בוא נגיד ככה, חופשת לידה יש?
לא. אין חופשת לידה, אבל כן צריך לדעת לשים גבולות. כן. בפרט בתור עצמאית, עצם זה שהכנסתי עובדת נניח, בפעם הראשונה שהכנסתי עובדת, זה היה בשבילי לדעת, ללמד, לשחרר...
למסור את הילד לאימוץ.
ממש. כאילו לשחרר שליטה. עד היום היה לי שליטה מלאה.
זה כאבי גדילה, אין מה לעשות.
נכון. ובשביל כאבי גדילה, לוקחים הרבה עזרה מבחוץ, שזה אם זה ייעוץ עסקי, אם זה לימודים. אני המון לומדת, המון.
מה למשל?
ייעוץ עסקי. כדי דבר ראשון לעזור לעצמי. המון מנטלי ותודעתי, כאילו ברמת ה-NLP לעסקים. ו...
יפה.
אני מאוד אוהבת להתפתח, כמו שאת שמה לב.
רואים פה.
אבל אני גם חושבת שצריך מאוד, וזה גם משהו שאני אומרת בהרצאה שלי, וגם כשאני נפגשת אחד על אחד עם נשים שמחפשות קצת את הדרך, להשתמש בכישרונות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. בדיוק לפני שבועיים בא יום יום, זה כתוב, שכשיהודי לא משתמש בכישרון, במתנה שקדוש ברוך הוא נתן לו, הוא מפספס את ה...
לחטא יחשב לאישה.
כן, זה ממש סוג של עבירה.
כן.
אנחנו לא רוצות לחטוא.
חטא מלשון להחטיא את המטרה בעצם.
נכון.
ירדת על העולם עם כישרונות מסוימים, זה אומר שאתה צריך להשתמש בהם, זה הייעוד שלך.
להעיר בזה את העולם.
שם, נכון.
ממש להעיר בזה את העולם. אז דבר ראשון, נקודת ההתחלה שלי, אני מסתכלת על זה ככה, ואז גם אני משמחת אנשים בזה שאם יש לי עכשיו לקוחה שקונה מארז יולדת, או סדנה שאני מעבירה, מה המטרה שלי? מעבר לזה שעזבו רגע את הכסף בצד שני, אני צריכה אותו, כן, אני לא מתכחשת אליו, אבל לא בשביל זה אני עובדת. אז גם בעזרת השם יהיה גם ברכה בכסף, וגם המטרה שלי היא באמת בדרך להנות ולשמח.
בעצם רוב הלקוחות שלך, זה לקוחות שאולי כל הלקוחות הם רוצים לשמח מישהו.
נכון.
שזה נתינה. ואת השליחה שעוזרת להם לעשות את זה.
אגב, בכרטיס ברכה שמתגתי, שאני מצרפת לכל מארז, כתוב, יש מישהו שאוהב אותך וחושב עלייך, אנחנו כאן כדי לתת לך להרגיש את זה.
וואו, איזה יפה.
זה בעיניי כאילו המהות של כל העסק שלי.
לגמרי.
אני רוצה לתת לך להרגיש שמישהו חושב עלייך. ובאמת, זה לעמוד על הגג וליצוק, השם תודה על הזכות הזאת, זאת זכות עצומה.
איזה מדהים.
שאני מזכיר ככה כל בוקר.
אתם שולחים את המתנות ישירות ל...
לא ללקוח, אלא למישהו רוצה לתת את זה.
למישהו רוצה לתת את זה.
כי אם את רוצה עכשיו לשמח את החותך בירושלים, את אפילו לא צריכה לצאת מהבית, את נכנסת לאתר, או שאת שולחת לנו הודעה בוואטסאפ, שאת מגיעה לפה.
ואתם מפתיעים אותה, או שכאילו?
שולחים ממשלוחן עד הדלת. אז זה תלוי. אם את רוצה שהיא תדע מראש, אז מצלצלים קודם.
מגניב.
כן. עכשיו, שאלת איך מנהלים גם וגם, את צריך לדעת לשים המון גבולות. כמו ילד שצריך שישימו לו גבולות, כי ילד לא יכול לשבת על כיסא בלי משנת, נכון? הוא יכול ליפול. טוב, אבל גם אנחנו לעצמנו צריכים לשים גבולות. ולהזכיר את זה מדי פעם, כי כשאנחנו שוכחים את הגבולות, אז אם זה...
עכשיו, במיוחד כשזה... תשמעי, אם את עובדת במשהו שאת לא אוהבת... יד, מחכה כבר לשנייה שתסתיים העבודה, ולעוף הביתה, לסיים את המטלות שלך, ולהמשיך לחייך, אבל כשהעבודה היא משהו שאת כל כך אוהבת, הוא חלק מהחיים שלך, אז את יכולה להיות בה בדיוק מהיום ועד מחר, אם את לא...
זה מה שאמרתי לבנות שלי לפני שבועיים, שאחת מהן התלוננה שיצאתי פעמיים באותו יום. הייתה לי פגישה מאוד חשובה, וגם הייתי בעבודה, כי זה שעות העבודה שאני עובדת מהסטודיו. אמרתי לה, את צודקת, באמת היה יום לא קל, שלא הייתי, אבל תקחי בחשבון שבזכות הרש המון 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 נשים שהיום הצליחו לשמוח, וגם אם באמת באמת את רוצה לדעת, בואי נראה לך את היומן שלי, אין ספור עבודה. אני יכולה להיות כאן מכאן ועד עוד שבועיים, בלי לישון ובלי לאכול, ברוך השם. זה משהו שאני חושבת שכל בעלת עסק שאוהבת את העסק שלה, כן.
וואו.
אבל באמת, אחד הדברים זה שקודם כל הבית, קודם כל הילדים, כמה שזה קלישאתי אולי להגיד את זה, אבל אני מזכירה את זה לעצמי.
זאת השליחות הראשונה בסוף. בהתחלה.
בהתחלה. כן. אם זה למשל לצאת איתם זמן איכות, כל אחת בנפרד. אפילו לא רק לצאת. מספיק שאני אומרת לה עכשיו, אנחנו עושות מה שאת רוצה, המשך חצי שעה. אז הגדולות חכמות, הן רוצות רק לדבר, כי יש להם תמיד מה להגיד ולספר ולשתף. הקטנים יותר זה פאזל, וזה משחק, וזה יצירה, וזה מטבח. אבל הזמן איכות הזה...
חשוב.
הוא מאוד מאוד חשוב, ואני מאוד 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 משתדלת, אחרי צהריים, להיות כמה שפחות בפלאפון. גם אם אני יודעת שיש לי הודעות קריטיות, אז אני משתדלת ללכת הצידה על החדר, שלא יהיה מצב שילד בא לדבר איתי, ואני, כן, והראש שלי בתוך הפלאפון.
וואו.
כי אני אפילו לא אוהבת את זה.
זה משנה חיים לדעת.
אני לא אוהבת לדבר עם מישהו, והראש שלו בתוך... זה לא נעים.
מי שנמצא בטלפון ומדבר איתך, תוך כדי שהוא בטלפון, הוא בעצם לא מדבר איתך, הוא מדבר איתך. אבל...
הראש שלו לא איתך, גם הלב לא.
אי אפשר באמת לפצל קשב לשני דברים, כאילו להיות 100% פה ו-100% שם.
אף שאנחנו נשים יכולות לעשות מלא דברים במקביל, אבל זה לא.
זה לא נעים, זה לא...
זה לא נעים.
כן, כן, זה מה ששמתי לב, גם לפעמים הייתי אומרת, כאילו, לא, אני לא אהיה בפלאפון באמת 5 שעות עכשיו וזה, ושמתי לב שאין מה לעשות, לפעמים מצריכה שנייה, חייבת לעשות איזה שיחה, איזה משהו, אז באמת לעשות את זה בצד.
להיות ענייני.
אני הולכת, אני משאירה נגיד את הפלאפון בחדר, אני צריכה משהו, אני הולכת רגע לחדר, עושה את זה וחוזרת. זאת אומרת, לא, לא ליד, זה באמת נורא נורא משמעותי.
זה גם קשה, כי כשאת נכנסת לוואטסאפ נניח, ואת מחליטה שאת רק שולחת עכשיו הודעה כדי שלא תשכחי למישהו ספציפי, ואז פתאום, רגע, אבל זאת כתבה לי עכשיו, זאת כתבה לי.
חיית מאוד ממוקדת.
ואת רוצה לענות כי מה, את שירות לקוחות, או חברה טובה, או לא משנה מה. לא, עכשיו הילדים שלי מספר אחד.
כן. ממוקדת מטרה. וואטסאפ זה תכלס אחד הדברים הכי מסיחים, כאילו. נכנסת למשהו אחד.
הוא כלי מדהים, אבל הוא גם מסיח מאוד.
נכנסת לכתוב איזושהי הודעה, ואת כאילו, פתאום רואה כמה הודעות, בכלל שוכחת למה נכנסת, כאילו.
נכון.
מטורף. כמו מקרר.
אגב, אפרופו מקרר, לפני 4 שנים, אך כאילו ממש אחרי שהוא בן 4.5 הנסיך מנחם מנדל, עכשיו הוא יהיה בן 5 בתשרי, והרגשתי מאוד כבדה בגוף, ברמה שהייתי ממש עייפה, אז למדתי שיטה מדהימה לפי שיטת הרמב״ם, והורדתי גלוטן וסוכר לגמרי.
וואו.
וזה היה פשוט... כיף לא נורמלי.
מתי? אחרי הלידה שלו?
כן. הוא היה בן 30 כזה.
זה ניקוי ניקוי.
נסעתי פעם בשבוע לתל אביב. שרתי אותו עם בעלי הצדיק. וחזרתי הביתה באורות כל פעם חדש. כמה הגוף שלנו מדהים. ואיך אנחנו עושים אותו?
כן, לגמרי.
כל השטויות שאנחנו
עושים. במו פינו. אפרופו המקרר.
לכן נזכרתי בזה.
תגידי, איזה סדנאות את עושה? את בעצם מעבירה את הפרחים... הלאה, מה שנקרא.
Mm-hmm. יש שתי אופציות, יש את הסדנות שאני מעבירה, לקבוצות, לאירועים, ויש ערכות שאני שולחת.
בעצם תסתדנאו בעצמכם,
כן,
כאילו.
שזה פתרון מצוין לכאלה שגם רוצות לעשות אירוע נניח יותר קטן ואינטימי, או כאלה שהתקציב שלהם קצת מוגבל. וגם לי אישית זה טוב הפתרון הזה, כי לא לכל מקום בארץ אני מגיעה. הנה, אפרופו הורות, אני לא נוסעת לצפון, נניח, כי זה שעות בדיוק, זה לא שווה לי. זה פשוט לא שווה לי, זה על חשבון הילדים. אין עניין שאני אסע להעביר סדנה של 1.5 שעות, ואני אהיה יום שלם בכבישים, כשילדים שלי יגדלו את עצמם.
ובמיוחד אם אפשר לסדר בלעדייך.
בדיוק. אז אני שולחת ערכות מוכנות עם הוראות ממש מפורטות, וכל חומרי הגלם, אם זה נניח חבקי מפיות שעכשיו ערב שבועות, זה חגיגה. כל מפגש נשים שרק קיים, מאוד אוהבים את הערכות האלה. יש בכל ערכה, בדיוק כל מה שצריך, טבעות, בדים, אפילו דבק חם אני שמה.
חמוד.
את הנרות, כי זה מאוד מקל.
כן, בטח. זה כל הכאב ראש. כן.
וזה כיף כל כך לקבל תמונות. זה פשוט כיף לראות את התוצרים של אנשים. גם נשים שחושבות שאין להם ידיים ימניות, מופתעות לראות שהן מוציאות.
תוצרים
מדהימים. אז יש חבקי מפיות, ויש מסגרת לתמונה מפרחים. גם חבקי מפיות מפרחים. יש מסגרת סלפי, שזה לקבוצות, שרוצים לגבש קבוצה. לא דווקא מוצר לבית, אלא אני עושה את זה...
תרס פעילות, כאילו.
וזה ממש כיף. אחר כך יש להם גם משהו שנשאר להם, והם מצטלמות בתוכו. ויש לי גם מסגרות סלפי פה, בסטודיו, כמו שתורה מה שיש כאן, וזה שאותם אני גם מזכירה לבת מצוות.
איזה רעיון.
כן.
וואו. זהו, הערכות שלך מאוד מתאימות לבת מצוות.
נכון, גם.
בדיוק לאזור גיל הזה.
לבת מצוות ולמפגשי נשים.
בטח הבנות שלך כבר מתוך שינה מדביקות פרחים, לא?
האמת שהן לא עושות את זה הרבה, אבל כשאני רוצה ממש...
הן אוהבות, הן מתחברות גם
לה? הן אוהבות, לא לפרחים. אני קצת... הייתי מדי אבסולוטית לזה בשביל שהם יאהבו, זה כבר נהיה ריאקציה קטעת, כן, לצערי. אבל הם מאוד אוהבות את הסטודיו. אם אני רוצה לפנק אותם, אני אומרת להם, בואו ביקור בסטודיו, תבחרו מה שאתם רוצות. זה בשבילהם...
כיף פה, תקשיבי.
חוויה.
כמה זה רחוק מהבית שלך?
5 דקות.
אז את קופצת.
כן.
יש פה ריח, ריח כזה נעים ומיוחד, פשוט.
את יודעת למה? כי יש פה מפיצי ריח טבעיים. אני מביאה מנשים שרוקחות את זה, זה לא דברים שהם כימיים.
שמנים אתרים.
לא שמנים אתרים, זה מפיצי ריח לארונות, לבגדים. יש לי פה מגוון מטורף, אין מה תראה לך.
איך זה נראה? איך זה נראה מפורח מגיע?
לארונות, לאוויר, גם לחללים. כל הבקבוקים, המקלות. אז יש את החברות הגדולות שזה מחזיק מעמד לשנייה וחצי.
כן.
ויש את מה שיש פה, שיש לזה ריחות מדהימים. ברוך השם.
תגידי, איפה בתוך כל זה את גם כותבת באיזשהו עיתון, לא?
נכון, מוסף אנשים נשי של מגזין כפר חב"ד.
מה את כותבת?
שם...
לצערי, אני עוד לא מנויה.
אני אדאג לך.
יאללה.
זה מגזין שפוי. מגזין כפר חב"ד.
צורף על כפר חב"ד.
כן, אין אישה שלא מכירה את... אישה חב"דית שלא מכירה את... ומי שלא חב"דית, את מוזמנת להכיר, כי בעיניי זה אחד העיתונים הכי נקיים, ועם תוכן...
תוכן, כן.
שהוא, אמנם הוא לא עיתון עווה ברמה של 100 עמודים, אבל כל כתבה היא כתבה. כותבות שם רחל בולטון ושוש גרינברג, ובאמת יש שם מבחר כותבות ברמה, יש שם שירים של שפרה ריבקין עם כל מיני נשים ששולחות אליה שירים. שם באמת במה מקסימה.
אתה התחלת עם זה?
התחלתי עם זה, להתחיל מזה ששלחתי הצעה למנהל העיתון, המנהל השיווקי, שאני רוצה לעבוד אצלהם בשיווק. שאני רואה שהעיתון מאוד עלוב, בעיניי אז, הוא לא עלוב בכלל, כן, אבל אז בעיניי, ואני חושבת שאפשר להקפיץ אותו. ויש לי מה להציע, יש לי מה לתרום. זה היה סיפור שלפני 9 שנים בערך, זה היה כזה כשהתחלתי עם הפרחים, כאילו, לא סתר. והם יצרו איתי קשר, ואמרו לי, מעניין מאוד לשמוע מה שיש לך להגיד, בוא ניפגש. נפגשנו, ואז נכנסתי, הם שמעו מה שיש לי להגיד, הסבירו לי מה בר ביצוע, מה פחות בר ביצוע, ואז אמרו לי, תקשיב, אנחנו מחפשים אשת שיווק, את רוצה לעבוד אצלנו לפי תנאים מסוימים? כן, יאללה, קפצתי למים, הבאתי עבודה יפה, ברוך השם, אבל זה היה לפי תקופות, כי השקעתי מאוד בעסק שלי, אז... אבל הם היו ממש סבלניים, יש לציין, קיבלו אותי ככה כמו שאני, מה שנקרא, הבאתי ממש... אפשר להגיד שינוי מבורך לעיתון. הכנסתי קצת מושגים שלא היו.
דווקא לעיתון של האנשים.
כן, כן. ואז החליפו, זה קראו לזה, אז משפחה חסידית.
או, זהו, נכון.
זוכרת? ואז זה הפך לנשי, ואפילו הציעו להיות העורכת של העיתון, אבל הבנתי שזה לא משהו שאני מקצועית בו בכלל, וזה לא הכיוון שלי.
אני לוקחת את זה, זה כבר נהיה כל...
ואז אין פרחונית גם, כן. כאילו... אבל למה שכן, כל הזמן קיבלתי מהם פידבק, שמה שאני עושה זה מצוין, וזה טוב, וזה מקדם את העיתון. עכשיו, אני לא כל כך האמנתי בזה, כי לא הרגשתי שבאמת יש... אני טיפוס שרוצה בגדול, ולראות כבר תוצאות, ויאללה, ו... ובעיתון יש קצב אחר, ובכל זאת, זה נקרא עיתון של הרבי.
הרבי... השופר של הרבי.
כן, בדיוק, כי לפני 40 שנה, עכשיו היה, דרך אגב, ב... גיליון ה-2000. היה חגיגות גיליון ה-2000, הביאו את אברהם פריד, היה אירוע מאוד מאוד יפה, מאוד מיוחד, מאוד מרגש. ואז פרחונית גדל וגדל, והבנו שאי אפשר לשלב את זה ביחד. כאילו, מחלקת שיווק זה מחלקה מאוד תובנית. צריכה לתקתק עבודה, לעבוד בשעות ערב חג בכלל. אז נפרדנו כידידים, ואז אמרו לי, לא, אנחנו לא מבטרים עליך כל כך מהר, אז בואי, יש בך עוד כישרונות, בואי תכתבי לנו כתבות. אז כשאני מצליחה, בדרך כלל אני מצליחה, כי מה שקורה זה הם באים ואומרים, העורך בא ואומר לי, אני רוצה כתבה על זה וזה וזה, אני רוצה שתראייני אישה על זה ועל זה ועל זה, ואז אני כבר לוקחת את זה. עכשיו, מתי אני עושה את זה? אין לי מושג. זה פשוט קורה. זה משהו באמת בברכה מיוחדת יש לכתבות בעיתון. בכלל, זה עיתון מאוד מאוד מוצלח, ומאוד, אני ממש אוהבת אותו. אם אני לא מצליחה לקרוא אותו, אני מרגישה פספוס כזה, אני צריכה להשלים.
תחושת, יש משהו שלא...
שעוד לא הספקתי.
רגע, כן. אז את מראיינת בעצם.
אז אני מראיינת נשים, וזה מרתק, יפה. כי אני נחשפת לסיפורים ולנשים, ואל תחפשו יוספי רוזן בעיתון, כי לא תמצאו. כתוב יהודית רוזן.
יהודית רוזן.
ולמה? שלי למה?
נו, למה? זה השם בגלל... השני שלך, יפה, אבל...
נכון,
אבל
כי יוספי, יוספי, עשיתי חשבון מאוד פשוט, שאם יכתבו יוספי, זה יישמע גבר, יוספי. יוספי.
נכון.
ואין טעם שגבר יכתוב בלשון נקבה בעיתון של נשים ועוד בעיתון של ה...
בקיצור, שכולן יהיו רגועות.
כן, מדובר ב...
מדובר ביהודית.
ביהודית, כן.
חשבתי בהתחלה, שמת איזה שם ספרותי, אבל...
לא, פשוט השתמשתי בשם השני שלי.
הכי פשוט.
כן.
בשביל זה נותנים שתי שמות, אתה יודע.
סטארט-אפ.
וואו. איזה קטע זה לשמוע פתאום את כל ההיסטוריה, כשאני יושבת פה ורואה כאילו את התוצאות כבר, זה לא... למרות שאת בטח חושבת שאת רק בתחילת הדרך.
בתחילת הדרך, כן.
ככה זה.
נכון, אבל אתה יודע, זה חלק מהמאפיינים של יהודי, שהוא לא מסתפק במה שיש לו, הוא רוצה עוד ללכת קדימה.
לגמרי. תני לנו איזה טיפ ככה לשיווק, כל מי ששומעת אותך ויש לה איזשהו עסק, או רוצה להתחיל עסק.
להתמקד מאוד. כי בפרט העצמאיות הן מאוד יצירתיות בדרך כלל. ואם אישה עם הפרעת קשב וריכוז כמוני, אז יש לה 20 אלף רעיונות בשנייה. והיא רוצה לעשות הכל. וזה קורה לי אגב גם היום. אני כל הזמן ממקדת את עצמי, חוזרת חזרה לנקודה. זה נורא קשה, כי פתאום אף לי רעיון לסדנה כזאת, ופתאום רעיון כזה, וארצה כזאת, ומארז כזה, ומיליון מאחד רעיונות. אבל אם אני אעוף על הכל, אז אני מאבדת את זה ואני לא יכולה לעשות כלום. אז מאוד 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 להתמקד, ללכת על משהו אחד, גם אם רוצים ללכת בגדול. דבר שנתחיל עם משהו אחד, לעשות אותו הכי טוב שאפשר, הוא יצליח להתקדם הלאה, השלב הבא. זה יצליח הלאה, דברים קורים מאליהם. זה מדהים. זה כמו אבן שזורקים למים ויש מלא 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 מעגלים. זה ככה. קדוש ברוך הוא שולח לנו שפע מטורף, אנחנו פשוט צריכות לפתוח את הידיים. והידיים שלנו יכולות להכיל בגבול מסוים. אז אנחנו צריכות להחזיק כלי, כדי שהכלי יהיה השפע, נכון?
כן, לעשות כלי לברכה.
אז אנחנו יכולות להכיל כלי מאוד גדול. הידיים שלנו יכולות להגיע רחוק. רק מתחילה להתמקד. אחרי שהם מתמקדים במשהו אחד, וואו. השמיים הם לא הגבול.
מדהים. וואו. יוספי, תודה. היה שווה להגיע... באתי להגיד עד אשדוד, למרות שזה היה בשבילי הכי הכי קל. אבל היה מרתק ממש. תודה לך.
תודה לך, איזה כיף.